הקיץ השנה היה כל כך חם, וגם הסתיו היה חם, וגם החורף, וגם כנראה הקיץ שיבוא אחריו, וזה שאחריו, וזה שאחריו. ההתחממות הגלובלית כבר מורגשת, וכל המדענים מזהירים, אם לא נעשה משהו מיד, המצב רק יחמיר. שלום, אני מאיה רכלין, והפעם במעבר לים, נדבר על העולם שאנחנו חלק ממנו. החי, הצומח, האוקיינוס והקרחונים, כולם מושפעים מההתחממות הגלובלית. כן, גם הדברים הכי מובנים אליהם, כמו כוס הקפה של הבוקר.
את השפעות ההתחממות הגלובלית כבר ניתן ממש להרגיש פיזית. קיצים חמים במיוחד, מזג אוויר מפתיע ועליית מפלס הים. אבל נדמה שמה שבאמת מעסיק את העולם הוא תבועת צמח הקפה, שבעקבות שינויי האקלים יניב פחות ופחות פירות.
Coffee lovers, get ready for a jolt. A group of scientists believes your morning cup might be heading toward extinction.
כבר בשנת 2011 סיפר מנהל הקיימות ברשת סטארבקס שבעוד 20 או 30 שנה צפוי מחסור משמעותי בקפה, משום ששינויי האקלים יפגעו בהליך הייצור משמעותית, במיוחד בייצור הקפה מפולי ערביקה. מחורי הקפה כבר מתכוננים לבצורת שתתקוף אותם ותיאלץ אותם לבחור בקוס קטנה יותר, אך הנפגעים האמיתיים ממשבר האקלים הזה הם 120 מיליון החקלאים שנתמכים כלכלית בתעשייה השוקעת.
You can see yellow leaves and bad shape of the leaves. This is because of a lot of wind and a very low temperature. It's very bad for the new plants.
בטנזניה למשל, יבול הקפה צנח ב-50% מאז שנות ה-50, ודוח חדש מראה שעלייה של טמפרטורה אחת משמעותה אובדן של 137 קילו קפה. החקלאים המקומיים מספרים על עלים צהובים וכאורים, שתילי קפה צעירים שלא מצליחים להיקלט בקרקע, והכל בגלל מזג האוויר המשתנה.
Bueno, en los cambios climáticos, pues claro que aquí se siente, ¿no? Que sea por de repente la sequía, las enfermedades, las plagas.
מה אנחנו יכולים לעשות? שואל חקלאי מהרי האנדים הגבוהים בפרו. זה הטבע, ובסופו של דבר הוא ירמוס אותך. אחד הפתרונות שהוצאו למגדלי הקפה בדרום אמריקה הוא להעתיק את מקום מושבם להרים גבוהים יותר, אך גם זה פתרון לא מספק, משום שלצמחי קפה לוקח כמה שנים עד שהם מניבים פירות, והסיכון פשוט לא משתלם כלכלית.
These are big concepts and they can be difficult for people to grasp. So here are some day-to-day changes that you might experience as the climate shifts. Maple trees are going to have less sap, which means less syrup for your pancakes. Coffee and chocolate production will drop, and if being bougie is your thing, don't forget that the hotter weather will sour the grapes for good wine.
עד כמה המצב חמור? ובכן, מאוד. 350 אלף חקלאים איבדו את עבודתם בעקבות שינויי האקלים, והנזק הכלכלי שנגרם מוערך בחצי מיליארד דולר. ההשפעה על הצרכן צפויה להיות בזמן הקרוב. פולים קטנים יותר ומרים יותר, תבועה שהולכת וקטנה ואולי תביא למשבר של ממש בשוק הקפה. בעצם אולי קל יותר לדמיין את משבר האקלים העולמי כולו דרך כוס קפה אחת, שבקרוב לא תהיה עוד.
אבל הדאגה לכמה קפה נשתה בכל בוקר נשמעת שולית כשחושבים על הסכנות האמיתיות בהתחממות העולמית. כמו למשל העיר ונציה שעשויה לטבוע אם מפלס פני הים יעלה יותר מדי, או תושבי דלי, אותם זיהום האוויר הכבד פשוט חונק לאט לאט.
I get minor colds, I get minor headaches, I feel my lungs are extremely heavy, and these are the problems that I never really noticed in the previous years when I was living here.
אני מצטנן כל הזמן, יש לי כאבי ראש והריאות שלי כבדות. אלה בעיות שלא שמתי לב אליהן בשנים קודמות. המילים האלה הן אמנם של צעיר אחד מניו דלי, אבל קשה להאמין כמה הן מייצגות את ההרגשה של כל תושבי העיר. הסיבה לכל המחווים הללו היא לא וירוס מסתורי, אלא פשוט איכות האוויר.
Looking at levels of PM2.5 right now that are around 250 to 300 micrograms per cubic meter, so 25 to 30 times higher than that long-term standard that we might care about.
רמות הזיהום כרגע גבוהות פי 30 מהנורמה, מספר חוקר האוויר ג'ון סטייט, שמודד תוך כדי הליכה ברחוב את רמות הזיהום. ניו דלי של היום היא העיר עם זיהום האוויר הגבוה בעולם. הגיע הזמן להיפרד מבייג'ין כשחושבים על אנשים עם מסכות הגנה על הפנים. הדבר האמיתי קורה עכשיו בניו דלי, ושם אפילו אין מספיק מסכות.
הם פעלי סי ג'אדה פוליוטד תה, ג'יצקי וג'סי, אבי יג'ו אקסטרה פוליושן היה, ישנה המה.
זה שר הפנים ההודי שמכריז לפני ימים ספורים על מצב חירום על כל המשתמע מכך. בתי ספר סגורים, אתרי בנייה מושבתים, ואפילו הגבלות על הנהגים. הכל כדי להפחית מעט את עננת הזיהום שאופפת את העיר, וגורמת אפילו לאור להיראות סמיך. הבעיה הזאת לא חדשה בעיר הבירה של הודו, אבל רמות הזיהום שנרשמו בשבוע שברו את כל השיאים וגרמו לתושבים עצמם לדרוש ברחובות האביכים שינוי.
Our children are falling sick. Every year the problem is only getting worse. It's not getting better at all because we're adding 1400 cars to our streets every single day in just the city of Delhi. The quality of our fuel is very very poor. We still at Euro 3 and Euro 4 fuel in India.
והדרך לשינוי הזה עוד רחוקה. הילדים שלנו חולים כל שנה, הבעיה מחמירה, זה לא משתפר בכלל. מספר אחד התושבים שהקים מיזם לטיהור אוויר. אנחנו מוסיפים 40 אלף מכוניות לרחוב בכל יום, ואיכות הדלק שלנו נמוכה. בדלהי נראה שהשיקול הכלכלי מנצח את השיקול הבריאותי תמיד, ולא רק על הכביש.
ג'לאנה מי שמי כוי חרץ נהי לגתה. אור, המשקו בהר ניקלתה, הן? תו בהר ניקלנה מי, המרה לבר חרץ, אור טרנספורט חרץ לגתה, הן?
לא עולה לנו כסף לשרוף את השדות, אבל לפנות אותם כן עולה כסף, והרבה. מספר חקלאי מפרברי דלהי. עשרות אלפי דונמים שנשרפים מדי שנה בוודאי לא תורמים לאיכות האוויר בעיר, שמתקשה לאפשר לתושבי את הדבר היחיד שבשמו נוצרו ערים, אפשרות לחיות בנוחות יחסית וברווחה. בינתיים בדלהי משתדלים לעצור את הנשימה עד יעבור זעם.
בעוד תושבי דלהי יכולים לעטות מסכת פנים או פשוט לעבור דירה, עבור הצמחים ובעלי החיים, שינויי האקלים הם גזרות שאי אפשר להתחמק מהן. כך מצאו את עצמם דובי הקוטב עם שטח מחיה הולך ופוחת, עד שלא נותרה להם ברירה, אלא לשנות את ההרגלים הטבועים בהם אלפי שנים.
ההתחממות הגלובלית שממיסה את הקרחונים ומצמצמת בעקביות את שטח המחיה של דובי הקוטב ואת כמות המזון שברשותם נתנה את אותותיה. לראשונה בהיסטוריה דובים תועדו כשהם טורפים דולפינים.
Over the past 20 years the bears are losing condition. They're coming ashore lighter and lighter. They have reduced access to seals, so they're simply not able to put on as much fat in the springtime than they used to be.
ב-20 השנים האחרונות ראינו את תנאי החיים של דובי הקוטב מדרדרים. הם הופכים להיות רזים יותר, קשה להם להשיג כלבי ים למאכל, ולכן מאגרי השומן שלהם מדלדלים, אמר הדוקטור ניק לן. לפי מחקריו, דובי הקוטב איבדו כ-40 קילוגרמים ממשקלם בשנים האחרונות, והרעב אילץ אותם לאכול גם דולפינים. ראשית, כי לפתע הם נמצאים בהישג ידם של הדובים, לאחר שהתחממות המים אפשרה להם לשחות צפון יותר, אבל גם בשל היעלמותם של כלבי הים, שהיו המזון העיקרי של הדובים עד כה.
The indication now is that snow may be a very important characteristic, that the amount of snowfall is important to protect the pups. The females have their young underneath these little snow dens, and if there's not enough snow for them, that they may be exposed to the cold or to predators like polar bears and arctic foxes.
החוקרים ביניהם סטיב פרגוסון מסבירים שכלבי הים נמצאים בסכנת החדה. הערכה שלנו היא שהגורים זקוקים לשלג, אמר פרגוסון, וכשאין מספיק הם חשופים לסכנות. דובי הקוטב ככל הנראה מרגישים במחסור, ולא רק שאכלו דולפינים, אלא גם החביאו את שאריות הבשר למועד מאוחר יותר, דבר שאינו אופייני לטורפים מסוגם. ועל פי המדענים, המצב בכתבים רק יחמיר בשנים הבאות.
In reality, the ice is melting very quickly. It's about half gone now, and it's going to be all gone in the next 5 or 10 years. And if you don't believe that, you could take a look at actual satellite images taken year to year in the summer of the Arctic ice.
הקרח נמס מהר, מחצית ממנו כבר נעלם, ותוך 5 עד 10 שנים הוא ימס לחלוטין. מי שלא מאמין, כדאי שיתבונן בתצלומי אוויר של נאסא מהאזור, חזה דן מילר. אמנם הדעות חלוקות לגבי הזמן שייקח להמסת הקרחונים, אבל כולם כבר מודעים לכך שסופה להתרחש. אולי אף כבר במאה הנוכחית. עד אז אנחנו צפויים לראות עוד ועוד צעדי הסתגלות בקרב בעלי חיים, שסביבת חייהם הקפואה משתנה כמעט מקצה לקצה.
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה היא אחת השוניות המדהימות בעולם, אם לא הכי מדהימה. אלמוגים ודגים בשלל צבעים, מינים ייחודיים ומערכת אקולוגית נדירה ביופייה. גם פלא העולם הזה נמצא בסכנה גדולה בגלל עליית טמפרטורת הים.
I live on this reef, a long, long way from here.
Oh boy, this is gonna be good, I can tell.
And my son, Nemo, he was mad at me.
דג הליצן נמו ואביו מרלין הם אולי הדיירים המפורסמים ביותר של הגרייט בריאר ריף, שונית המחסום הגדולה מצפון אוסטרליה, אבל הם ממש לא היחידים שקוראים למערכת האלמוגים בית. אלף וחמש מאות מינים של דגים וחיות ים חיים בין 400 סוגי האלמוגים שמרכיבים את שונית המחסום. השונית הגדולה ביותר בעולם, המתפרסת לאורך 2,300 קילומטרים, פי 3 מאורכה של מדינת ישראל. אלא שהאושר הצבעוני הזה, שמתחבר רק כמה מטרים מתחת לפני הים הכחול, הולך ומלבין, דואך אל מותו.
I've been coming to Lizard Island and coral reefs for about 30 years now, and over that time we've looked at the color of the coral and see it go from a healthy brown to an unhealthy white. The coral here on Lizard Island is as unhealthy and white and bleached as I've ever seen it before.
במשך 30 שנה עוקב הביולוג הימי, הפרופסור ג'סטין מרשל, אחר האלמוגים בשונית המחסום. רואה איך הם משנים את צבעם ומלבינים. למעשה רועבים למוות. על ביקורו האחרון אומר מרשל, בחיים לא ראיתי את השונית, כחולה ולבנה.
What causes coral bleaching is when the ocean temperature stays warm for a very long period of time. And we have both global warming, which is an effect that's been lasting for years, and this year an El Nino on top of that, so they're getting hit from both sides, so they're bleaching very heavily.
הלבנת אלמוגים מתרחשת כאשר טמפרטורת המים מתחממת, מסביר מרשל, והשנה יש לנו לא רק את השפעת ההתחממות הגלובלית, אלא גם את שנת האל נינו, כך שהאלמוגים סובלים פגיעה כפולה. מדענים מאוסטרליה פרסמו השבוע ש-95% מחלקו הצפוני של השונית הולבנו, וכי להערכתם, מחצית מהאלמוגים הנגועים פשוט ימותו. וכשהשונית הוקרה כאתר מורשת עולמי של אונסקו, מצבה מעניין לא רק את הירוקים של אוסטרליה, אלא גם למשל את ברק אובמה או ליאונרדו דיקפריו.
It's my very first dive in the Great Barrier Reef in Australia 20 years ago. I've witnessed environmental devastation firsthand. What once had looked like an endless underwater utopia is now riddled with bleached coral reefs and massive dead zones.
I have not had time to go to the Great Barrier Reef. And I want to come back, and I want my daughters to be able to come back, and I want them to be able to bring their daughters or sons to visit. And I want that there.
אז הצלילה הראשונה שלי בשונית המחסום לפני 20 שנה, חזיתי בעיניי איך הפכה השונית מאוטופיה תת-ימית לצבר של אלמוגים מולבנים ואזורים מתים, מספר דיקפריו. וכשאובמה הטיף לאוסטרלים על שימור השוניות שלהם למען ילדיו ונכדיו, הוא זכה להודעה קרירה משרת החוץ של אוסטרליה. ובאמת בשנה שעברה השיקה ממשלת אוסטרליה את תוכנית ריף 2050, במהלכה יושקעו 2 מיליארד דולרים אוסטרלים, בניסיון לשמר את השונית, שהיא לא רק פלא טבעי, אלא גם מכונת מזומנים לא רעה לכלכלה של אוסטרליה.
We've got 70,000 families that depend on the reef for their livelihoods. We need to act now, otherwise we'll be having to restructure the tourism industry to cope with what is an unnatural disaster.
70,000 משפחות תלויות בשונית למחייתם, מספר פעיל הסביבה ניק הית, ומוסיף, אנחנו צריכים לפעול כעת, אחרת נצטרך לתכנן מחדש את ענף התיירות האוסטרלי בניסיון להתמודד עם האסון הזה. אבל גם במקרה הלא סביר שמשאבי ענק יוסטו עכשיו להצלת שונית המחסום של אוסטרליה, האמת היא שדור העתיד יזכה כנראה לראות את קשת הצבעים של שונית המחסום, בעיקר דרך הסרט מוצאים את נמו. אבל לא הכל אבוד. מדענים וחוקרים עדיין מאמינים שלא איחרנו את המועד, ושפעולות כמו צמצום פליטת גזי חממה ומעבר לאנרגיות ירוקות עוד יכולות להטות את הכף לטובת כדור הארץ. בפרק הבא נספר על כל מיני דרכי התמודדות עם ההתחממות הגלובלית, חלקן מוצלחות, יעילות ומוסריות יותר, וחלקן פחות. אבל עד כאן מעבר לים להפעם, תודה רבה לשיר הנאות וסיוון רדל. את הסיפורים ששמענו היום הביאו שיר הנאות, קורל יעקובי, נועם דהן ואופרי אשל. אני מאיה רחלין, פרקים נוספים אפשר למצוא באתר, ביישומון גלץ גלגלץ, ובכל יישומוני הפודקאסטים. נתראה בפרק הבא.